שלום לכולם, כמעט שבת שלום ושעה טובה. אנחנו בפרשת חוקת, הלימוד מוקדש לעילוי נשמת סבא רבא שלי זיידה יצחק יואל רוזנברג זיכרונו לברכה, שבשבת נציין 70 שנים להסתלקותו. טוב, פרשת חוקת, ובשקט בשקט אנחנו עדים למהפכה נסתרת בפרשה שלנו. המעבר מפרק י"ט, הפרק שפותח את הפרשה, הפרק בו עוסקים בפרה אדומה, לבין פרק כ', בו מתוארת מיתת מרים, מיתתו של אהרון, המעבר הקצר הזה טומן בחובו, זה כאילו מעבר מפסוק לפסוק, אבל בעצם זה מעבר שטומן בחובו דילוג של 38 שנים. קפיצה מהשנה השנייה לצאתה ממצרים, שזה מיציאת מצרים בשמות פרק י"ד ועד במדבר פרק י"ט כולל, לבין שנת ה-40, שנת ה-40 בו הארץ המובטחת, שזה בעצם מבמדבר פרק כ' ועד בעצם סיום התורה בפרשת וזאת הברכה בחומש דברים. אבל לא מדובר פה, זה לא רק קפיצה כרונולוגית, אלא מדובר כאן בקפיצה מהותית ואיכותית. החל מפרק כ' בעצם מדובר פה על הדור שנכנס לארץ ישראל, לארץ המובטחת, ואנחנו כבר לא עוסקים בדור של יוצאי מצרים. ועל רקע ההבנה החשובה הזאת, נתחיל לעיין בפרשייה קטנה, קטנה יחסית, קטנה לכאורה, פרשייה שעל פניו לא זוכה כל כך לרייטינג ביחס לפרה אדומה, חוקת התורה, או עניין של הבאר ומרים ואהרון שנפטרו, אבל נראה איך יסודות האמונה חבויים וגלומים באותה פרשה. ואני מתכוון לפרשת נחש הנחושת במדבר פרק כ"א, פסוקים ד' עד ט', וייסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה הליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ואז מה קורה? מה התגובה האלוקית? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וים אותם רב מישראל. ואז מה קורה? ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו באדוני, ובך יתפלל אל אדוני, וייסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. מה השם אומר למשה בעקבות אותה תפילה? ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעף משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. סך הכל שישה פסוקים, אבל נראה כמה מיסודות האמונה נעוצים באותם פסוקים שקראנו. הדברים האלו כבר נרמזים אצל התנאים, משנה מסכת ראש השנה, פרק ג' משנה ח'. והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וגומר. זה נאמר על מלחמת עמלק, שמות י"ז, כן? ממשיכה המשנה ואומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ועם לאו היו נופלים. אתה יוצא בדבר, אתה אומר, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ואז פה הציטוט שמרבים לצטט אותו מהמשנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים, וזו המסקנה של המשנה. כמה שאלות. למה המשנה מזכירה דווקא את שני הניסים הללו, את הנס של מלחמת עמלק ואת הנס של נחש הנחושת? למה אין ניסים אחרים? קריאת ים סוף? זה לא אולי יותר דרמטי, יותר בומבסטי. אבל תשומת לב, בחרו פה בפינצטה שתי ניסים, שני ניסים. מלחמת עמלק ונחש הנחושת. ונשים לב שמדובר בעצם בנס הראשון ובנס האחרון שבני ישראל במדבר. כלומר, תגידו קריאת ים סוף זה גם במדבר, אבל בעצם זה הנס הראשון אחרי יציאת מצרים, כי רק אחרי קריאת ים סוף, בעצם בני ישראל לגמרי יצאו ממצרים והשתחררו מהמנטליות של העבדים. והנס הראשון אחרי קריאת ים סוף זה מלחמת עמלק. והנס האחרון במדבר זה נחש הנחושת. לכאורה שני הניסים דומים. בשני הניסים אנחנו מדברים פה על הבטה, הבטה בלבד כדרך אגב, רק להביט לאיזשהו חפץ כלשהו, שבעקבות אותה הבטה, הסתכלות, הישועה תבוא כתוצאה מזכירת השם על זה שאני מביט באיזשהו אובייקט, אם זה ידיו של משה או נחש הנחושת. וכפי שאמרנו שזה הנס הראשון והחול במדבר, בעצם שני הניסים הללו מציינים את תחילתו ותומו של תהליך חינוכם של בני ישראל במדבר. מלחמת עמלק, הקדוש ברוך הוא לא ציווה את משה להרים את ידיו, וגם לא כתוב שבני ישראל תוך כדי לחימה בעמלק עם יהושע מביטים אל ידיו המורמות של משה. לכאורה במלחמת עמלק ידיו של משה הן המנצחות במלחמה ללא תפילה או נס כלשהו. משה מתפלל בשביל בני ישראל, בני ישראל לא מתפללים, משה מתפלל בשביל בני ישראל, והם נושעים מבלי פעולה מצידם. פה אנחנו עוסקים בשלב הראשוני בחינוך. השם בעצם אומר לבני ישראל, אינכם נדרשים להתפלל לבד, אלא להאמין בעצם בתפילת הצדיק עבורכם. דילגתי 38 שנים קדימה, 39 לשנת ה-40, נחש הנחושת. בנחש הנחושת העם כבר מאמין בשם. הרי בחטא הקודם, שקודם לנחש הנחושת, חטא מי מריבה, הם עדיין מתלוננים על משה. וירב העם ממשה ויאמרו, כן, ואני מדלג, ולמה אבטם את קהל אדוני על המדבר הזה? מי השם? משה. כביכול משה רבנו הוא השם במצב אליו נקלעו בני ישראל. אבל בתלונה הנוכחית שהקראנו על נחש הנחושת, בתלונה הנוכחית בני ישראל כבר יודעים מי הוא האשם, השם במרכאות, האשם כביכול במצבם. בפעם הראשונה, שימו לב, בפעם הראשונה מאז היציאה ממצרים, אנחנו מוצאים וידבר העם באלוהים ובמשה, דווקא בסדר הזה. הפעם יש תלונות גם על השם, ולא רק על משה, והתלונות הן קודם כל באלוהים, ורק אחר כך ובמשה. ויש לזה השלכות. בניגוד לניסים עד כה שראינו במדבר, הקדוש ברוך הוא לא מצווה על משה לעצור את המגפה. מה ההצעה האלוקית? עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה הכל הנשוך וראה אותו וחי. יש פה מסר אדיר. נקודה מאוד עמוקה. בתום 40 שנות חינוך, על בני ישראל להבין סוף סוף שעליהם להתפלל לקדוש ברוך הוא בעצמם. משה אינו בוקע את הים. ידיו אינם עושות מלחמה. הנחש לא ממית והנחש גם לא מחיה. הרי בני ישראל כבר יודעים, מימי מריבה הם יודעים כבר, שמשה רבנו לא יכניס אותם לארץ המובטחת. הקדוש ברוך הוא בלבד הוא זה שאוחז במפתחות החיים והמוות, מפתחות הניצחון והתבוסה. ממילא על כל אחד לפנות בעצמו לקדוש ברוך הוא ולבקש בעצמו על נפשו שלו. והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. הוא צריך להביט, הצדיק משה רבנו לא יביט בשבילו. זוהי ההכנה לארץ המובטחת. לפנות, ללמוד, לדעת, לפנות אל הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. אל תבנו על הצדיק שהוא יתווך, שהוא יהיה מתווך עבורכם. יש סיפור שחביב עליי מאוד ששמעתי מהרב קרליבך. הרב קרליבך מספר על שלושה יהודים, מה שנקרא היו גרויסן נברך. הם היו נברכים גדולים, לא היו צלחים, שלימזל מה שנקרא. והם לא היה להם פרנסה, לא כלום, אז הם לא משפחה, אז הם היו קבצנים. עברו מכפר לעיר, מעיר לכפר, בין שטטל לשטטל, עד שבאחת הפעמים כבר קצה נפשם בלחם הקלוקל וכל מה שהם מגרדים, ככה רובל פה, רובל שם, והכנסת אורחים, מעפנות, והם החליטו לעשות מעשה. הם מצאו איזשהו בגד משי, ככה פרק לבן, מלכותי, באיזשהו שטרמן מהודר, שמו אותו על הקבצן האמצעי, ושני החזרים שלו, הקבצים משני הצדדים, התחפשו לגבאים, למשמשים, והגילו איזושהי עיירה. כמובן באותם שנים לא היה פייסבוק ולא היה יוטיוב, וכמובן הם הודיעו לכולם שזכינו וכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו, האדמו"ר הקדוש, קודש קודשים, כן, בנם של קדושים, אבל לומד בניסים, הגיע לעיירה. וכמובן, כן, הרבי מטטריף, כן, שם בדוי לתורך העניין, וכמובן, רבי מקגלביץ נקרא לו, כן, שם המסקה, וכמובן, פתחו לו שולחן, ועשו תפילות, וכמובן, אותו קבצן, מה הבעיה, הוא כך עושה עם האגודל, ועם הידיים, ועם הליבת הציבור בשירים, ודברי תורה, לא צריך להגיד, הוא עושה רק ניגונים, עד ש... ככה בא להם שבת, פתאום הם מותרו, הם אכלו, סבעו, קיבלו הרבה כסף לפני השבת, אמרו שעשו מלאה ומלכה, ואז הביאו פדיונות וכסף, והם היו מבסוטים, מבסוטים, מבסוטים. וככה הקבצן, האדמור המזויף, שר שירים כביכול בדבקות, ושני הגבאים עומדים מאחוריו, בוחנים ככה את הקהל, שאף אחד לא יתקרב יותר מדי, ופתאום הגביר של העיירה פורץ בשערה לבית המדרש, עם ביתו התינוקת על הידיים, הוא אומר לו, רבנו, 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 רבי, 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 התינוקת עומדת למות, כך תחיה אותה. אופס. זה כבר בעיה. זה לא היה בתכנון שלהם, לא אמרו להם שרבי גם צריך להחיות מתים, הם לא התכוננו לזה. וכמובן, מה הגבאים עשו? הוא מסתכל על הרבי המזה, אומר לחברים שלו, הגבאים, נו, 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 אתה רבי, אתה רבי. והוא מתחיל לגמגם, ופתאום הוא מתעשת, לוקח את התינוקת, מסתגר בחדר שליד ארון הקודש במשך שעות, וכל הקהל בחוץ לא יודע מה קורה, עד שפתאום לפנות בוקר הם שומעים בכי, והוא יוצא והתינוקת חיה. וואי, 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 כל העיירה בטירוף, כמה כסף שפכו להם, ושירים, ועוד היה, ותפילות, וכולם מבסוטים. חוץ ממי? חוץ משני הגבאים? הגבאים המזויפים כמובן. מה? החבר שלנו, הקבצן, הוא באמת למד ובניק? באמת צדיק נסתר ולא ידענו? חכו, חכו. וככה, אחרי שהם ככה נפרדים מהעיירה, הכל היה מלווה אותם בשירים וריקודים החוץ על העיירה הבאה, שאותם הולכים שם לפעול ישועות, אומרים לו השני הגבאים, בונה, 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 מי אתה? מי אתה חושב שאתה? מה, אתה רבי? אתה קבצן ואתה שקרן בדיוק כמונו? מה זה? מה, אתה באמת צדיק ולא למה סיפרת לנו? אז הוא התחיל לבכות, מה אתם חושבים? אני שקרן ורמאי בדיוק כמוכם, אני לא רבי ולא בן של רבי, וגם הילדים שלי לא יהיו אף פעם בנים של רבי. אמרו לו, אבל אתה החיית אותה, הייתה מתה, ואתה ככה התפעלת, פעלת ישועות, פועל ישועות בקרב הארץ. הוא אומר לנו, לא ישועות ולא נעליים, אני לא פעלתי כלום. אמרו לו, אבל אתה נכנסת לחדר, הייתה מתה כמעט, ויצאת והייתה חיה. אומר, אני אגלה לכם מה עשיתי. לקחתי אותה לחדר רק כדי לברוח מהמבטים של כולם, לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות. ואמרתי, ריבונו של עולם, זה שאני נבלה, אתה יודע, ואני יודע. אבל מה השם התינוקת, מה השם אבא שלה, הוא באמת מאמין בי שאני שליח שלך. נזכרתי בפסוק בספר תהילים, אומר אותו רבי, קבצה נוחל, תהילים פרק סמך ת' פסוק ז', והתחלתי לבכות לריבונו של עולם במשך שעות את אותו פסוק. אל יבושו ויקובך, אדוני אלוהים צבאות. על יקלמו בי מבקשיך אלוהי ישראל. אומר ריבונו של עולם, זה לא אשמתם שמאמינים בי, הם רוצים אותך, הם חושבים שאני צריך לעבור דרכי. אל יבוש ובי קובך אדוני אלוהים צבאות, על יקלמו בי מבקשיך אלוהי ישראל. וככה חזרתי על הפסוק שעות עד שהיא נתרפאה. עד כאן הסיפור. הנטייה ללכת לצדיק שהיה עורך דין שלנו בפני הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה המתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היא בהחלט מובנת לי. אצל הצדיק מוצאים ודאות. תשאל אותו עם מי להתחתן, איכן לגור, מה לעשות? הוא יגיד לך, דעת עליון. נקבל מיד תשובה פסקנית שמבחינתנו באמת יודע דעת עליון. כמובן אם זה צדיק אמיתי, כן? אבל כאמור, כאן נחשף בפנינו השלב האחרון של התוכנית החינוכית להכשרת הדור שנולד במדבר, לקראת כניסתו לארץ המובטחת. תהליך חינוכי שהתחיל במלחמת עמלק, עבר דרך הבירורים של החלק הראשון של חומש במדבר, פרשת בעלות חיים, המתעוננים והמתאבים, פרשת שלח וחטא המרגלים, חטא התיירים כפי שדייקנו, פרשת קורח ועוד. לכן אין זה פלא שדווקא הנחש הוא זה שנבחר להיות הסמל המרפא מן המגפה הקשה. אגב, עד היום הנחש הוא סמל רפואי, התג של חיל הרפואה בצבא הוא ציור של נחש על תורנו. אבל האמת היא שאין זו הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בהופעה של נחש בתורה. ליתר דיוק, הנחש לוקח חלק משמעותי בשלושה סיפורים מקראיים. כמובן, הכי מוכר, סיפור גן עדן, בו הנחש מפתה את חווה לאכול מעץ הדעת. הפעם השנייה זה במעמד הסנה. המטה של משה הופך לנחש כאות וסימן להתגלות האל, שזה אל אמיתי למשה ולא איזשהו פנטזיה או פטה מורגנה. והפעם האחרונה היא כאן בפרשה שלנו. הנחשים השרפים הורגים בעם והמגפה נעצרת רק על ידי הנחש שמונח הנס נחושת. מה המכנה המשותף? בכל שלושת הסיפורים קשור הנחש לרגע של ספק. רגע של פיקפוק ואובדן הוודאות האמונית בדבר הוודאות האמונית בדבר השם או במימוש של ההבטחה שלו. בגן עדן הנחש מפקפק באיסור לאכול מעץ הדעת. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן ואני מדלג ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע אז זה בראשית, מעמד הסנה, הנחש מהווה תשובה והוכחה לאותו חשש של משה שבני ישראל הם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה לך אדוני. וגם בפרשה שלנו, פרשת חוקת כפי שקראנו, מכת הנחשים מגיעה כעונש, עונש על הספקות שמתעוררים בדור המדבר בנוגע להמשך המסע לארץ ישראל וביחס לנס של המן במדבר. זוהי דרכו של הנחש. יהיה זה הנחש בגן עדן, הנחש בסנה, הנחש בערבות מואב על ירדן יריחו, הנחש באירופה, הנחש בפתח תקווה, באותניאל, בכל מקום יש נחשים. זה דרכו של הנחש. הוא מזדחל בשקט לאט לאט ומטיל את הארץ שלו. הנחש מבטא את הספק. גם הספק מזדחל לאט לאט בלב שלנו, באמונות שלנו, בכל מה שמוכר יציב בוודאי אצלנו. ולאט לאט הנחש, כלומר הספק, מתחיל לנסות להקיש ולגרום לארס, כלומר לספק, לחדור למערכות הפנימיות החיוניות שלנו. לכן לכאורה הפתרון האולטימטיבי זה ללכת לצדיק, למי שמהווה מופת אמוני, סלע יצוק, צוק איתן של אמונה בלי ספקות. אבל יש בעיה. כי אז אתה תלוי לגמרי בצדיק בכל דבר ועניין. אין לך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אלא אתה תלוי בגורם מתווך. ופה הקדוש ברוך הוא בשלב האחרון של התוכנית החינוכית שלו, של ההכשרה המעשית שלנו, מלמד אותנו כאן יסוד עצום, ממש עצום. ולא סתם אמרנו מקודם שהפרשה הזו מהווה סיום התהליך החינוכי לקראת הכניסה לארץ, לקראת העצמאות הגשמית והרוחנית של בני ישראל בארץ הקודש. ולכן היא מתרחשת דווקא בשנת ה-40 לצאתם מארץ מצרים. איך מתמודדים עם נחש? כיצד מגיבים לספק, ספק שמתעורר, ספק שמערער אותנו מבפנים? והתשובה היא מאוד ברורה. עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו בחיים. הדרך להיאבק בספקות היא לא להחריש, להשתיק, לטייח או לטטא אותם. צריך לתת לספק את תשומת הלב הראויה לו. דווקא העלאת הספקות הנס, כלומר במקום מי שנושך אותנו מאחור בעקב ובורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור, שנאמר בברכת יעקב לשבט דן, כמדומני, בסוף חומש בראשית, במקום זה אנחנו שמים אותו על נס. את הנסיוב להקשת הנחש אנחנו מפיקים מהערס עצמו של הנחש. העלאת הנחש, העלאת הספק על נס, ההתמודדות הישירה והכנה עם כל הספקות ועם הקשיים, במקום לטייח אותם ולהדחיק אותם מתחת לשמיכה, שאף אחד לא יראה בטעות שיש לי ספקות, היא התרופה מפני אותו ערס נחש, מפני אותו ספק. כך הספק הופך מכוח משחית ומדכא לכוח מחיה. עולם אמוני, עולם דתי, שאין בו ספקות, שאין בו קשיים, הוא עולם רובוטי. או במילים אחרות, זה עולם של עבודה זרה אלילית. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אינסופי, כתוב בחסידות, בקבלה, אינסוף ברוך הוא. ואנחנו ברואה, ואנחנו בהחלט, בהחלט כולנו סופיים לגמרי. ולכן תמיד במפגש בין הסוף לאינסוף, הספקות הם מחויב המציאות. לכן לא צריך לברוח מהספק. צריך לחתור להתמודדות ישירה, כנה, מצמיחה ובונה. הצדיק יכול לעזור בהתחלה, קשה מאוד בלי הצדיק. אבל בסוף לכל אחת ואחת יש את הארץ המובטחת שלו ושלה. ורק הוא יכול להיכנס ולרשת אותה בעצמו. לכל אחד יש את הפסגה שלו, את האברסט שלו, שרק הוא יכול לכבוש אותו. הצדיק יכול ללוות אותנו רק עד הר נבו. אבל רק אתה תיכנס לארץ המובטחת לבד. או בעצם לא לבד בכלל, כי מעכשיו אתה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, כי יש לך קשר ישיר אליו. למרות הספקות, או שמה בעיקר בגלל הספקות, מעכשיו, והיה הכל הנשוך, וראה אותו וחי. ובהמשך הפרשה אכן נראה שבני ישראל מפנימים את הלקח. אחרי פרשת נחש הנחושת עוברים למלחמת סיחון ואוג, בפרק כף מתחילים להסתלק רועי עם ישראל, אהרון ומרים. לאחר מי מריבה, לפני מות אהרון, כתוב, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. משה מנהל את עם ישראל, הוא זה ששולח מלאכים. לאחר מכן אהרון מת, ואז מתחילה מלחמה בכנעני מלך ערד. אני מקריא בפרק א', פסוקים א' עד ג'. וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישב ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את הם, את עריהם, ויקרא שם המקום ההוא חורמה. יש כאן משהו לא ברור. רגע, רגע, רגע. בסדר, אהרון נפטר, לא עלינו. אבל לאן נעלם משה? הלו עד עכשיו משה הוא זה שהנהיג את ישראל בכל דבר. פתאום עם ישראל פועל לבד, וידר ישראל, וישמע אדוני בקול ישראל. שמתם לב למהפכה הנסתרת פה? לא היה כדבר הזה מאז יציאת מצרים. לאחר מכן מה אנחנו קוראים? שירת הבאר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר הנעולה. ההבדל זועק לשמיים בין השירה הזו, שירת הבאר, לשירת הים, שמה נאמר שם, אז ישיר משה ובני ישראל, ואילו כאן כתוב אז ישיר, בשירת הבאר כתוב אז ישיר ישראל. לאחר מכן לפסוק כ"ה בפרק כ"א, באה הפרשה עם סיחון מלך האמורי, ומה כתוב שם? אתם כבר יודעים. וישלח ישראל מלאכים. הרי מקודם משה רבנו שלח מלאכים, וישלח משה. אז מדוע כעת ישראל הם השולחים? אפשר לומר כאן שני דברים. אז הגורם האחד זה מיתת אהרון. לאורך כל הנהגתו של משה, אהרון בעצם משמש מתווך בין ישראל למשה, בין הדרגה האלוקית הנשגבת של רעיה מהימנה, הרועה הנאמן, לבין הצרכים של עם ישראל. השם אמרתי למשה בסנה, הוא יהיה לך לפה. זה נושא לשוב בפני עצמו, לא נרחיב על זה כרגע. אבל הגורם השני והמשמעותי יותר עבורנו הוא מה שלמדנו היום. על הלקח הגדול וכי נחש ממית, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא כשיש קשר ישיר לבורא עולם, לא צריך תיווך. הם כבר יודעים שמשה רבנו לא יכניס אותם לארץ המובטחת, אלא שהם היו משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, כדברי המשנה בראש השנה. שנזכה כולנו בעזרת השם לרצות להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, בלי מסכים, בלי מחיצות, קשר בלי מתווכים. שנזכה לא לפחד, לא לפחד מהספקות, אלא לדעת מתי ואיך ובאיזה מינון לשים אותם על נס, ולתת להם את הקשב הפנימי שמגיע להם. ומתוך כך נזכה כולנו לרשת את הארץ המובטחת, כל אחד והארץ שלו והחלום שלו או שלה. כמובן קל לדבר על זה. לחיות את זה, זה כבר משהו אחר, בעזרת השם שנזכה ושנרצה ושנחיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום.